אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. נפתח את התוכנית שלנו בנושא אנשים מתעללים, אנשים מרעילים רגשית. ראשית נודה למי שאיתנו כאן באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. יש אנשים מתעללים. הם לא מכים, הם לא מאיימים, הם לא מקללים. ובכל אופן, האנשים האלה מצליחים להכניס אותנו לרגשות שליליים. איך הם עושים את זה? הם עוקצים, הם מעליבים, הם מזלזלים, בחיוך. עם הומור אנחנו נעלבים, ואז כאשר אנחנו נעלבים הוא אומר, מה אתה נעלב? זה היה בצחוק. אם לא מתייחסים לזה הוא יאמר, הוא אומר מה שמפריע לו ואנחנו מתעלמים ממנו. במילים אחרות, הוא רוצה להעביר לנו מסרים בצורה מעליבה משפילה שלא נוכל להתמודד עם המסרים שלו, לא נוכל לדבר איתו על זה. או שנקבל או שלא נקבל. אם לא נקבל, אז אנחנו מתעלמים ממנו. אם כן נקבל ונתייחס ברצינות, ואז נעלב על הסגנון הבוטה שלו, הוא לא מבין למה אנחנו נעלבים מכל בדיחה. ועוד סימן, אצל האדם המתעלל. אם אנחנו לא משרתים אותו, הוא נעשה פסיבי כלפינו, מתעלם מאיתנו, אדיש כלפינו. במילים אחרות, הוא עסוק מאוד לראות ולהתייחס לעצמו, מבין להבין שיש כאן מערכת מורכבת יותר עם עוד כמה אנשים. הוא בעיקר שם דגש על עצמו. הוא מתעלל. לפעמים הוא מודע לכך, לפעמים הוא אולי לא מודע לכך. המתעלל, הוא מזזל, משפיע, פוגע, באדם האחר מתאכזר בצורה ישירה, בצורה עקיפה. הוא משחק ברגשות של מישהו אחר, הוא מנצל חולשות, הוא אטום למצוקה של האחר, הוא מתעלם מהרגשות של האחר, הוא מתגרה באחר, הוא שולט באחר. איך נדע שאנחנו בסביבת אדם מתעלל ופוגע באופן קבוע? מדובר באדם מזלזל ברגשות שלנו באופן קבוע, מזלזל בהישגים שלנו באופן קבוע. אנחנו יותר מדי צריכים להתנצל בחיים. אנחנו סולחים לו על התנהגות שלילית, אפילו שהיא חוזרת על עצמה, ואנחנו לא מתעקשים שהוא יעשה שינוי, כי אנחנו יודעים שכנראה אין הרבה סיכויים. הוא לעתים קרובות על סף בכי, הוא מסכן והוא סובל, הוא מתעלם מהרגשות והצרכים של הצד השני, עם הבכי שלו, עם המסכנות שלו, כמה כואב לו, כמה הוא מסכן. והוא כמובן מאשים אותנו בכך שרע לו. הוא מתוסכל ולכן הוא מתעסק פעם אחר פעם בלבכות כמה רע לו. זה בסדר גמור אם האדם בוכה שרע לו, זה בסדר אם האדם בוכה שמשהו מציק לו והוא גם מביע את זה. אבל בתנאי שהוא מבין שיש כאן מערכת של הדדיות. אני בוכה ואני רוצה לקבל מענה. אבל אני מבין שגם צריך לתת לאדם האחר משהו. אפילו אם אני בוכה. אפילו אם קשה לי. כי זוהי שותפות. זוהי הדדיות. האדם יכול לבכות, האדם יכול להתלונן, בתנאי שהוא מחפש פתרון. האדם יכול לבכות, יכול להתלונן, בתנאי שהמגמה היא לא להיות באותו מקום כל הזמן, אלא לחפש כיוון. נהדר אם האדם בוכה במצוקה ולאחר מכן מוצא פתרון. גרוע הוא אם האדם מחפש לנצל את הזולת בעזרת הבכי והכאב שלו. האדם מאשים פעם אחר פעם את הזולת בקשיים שלו. הוא באופן מתמיד מעורר בנו חשש ופחד שמה הוא יעזוב. שמה הוא ינטוש. אם אנחנו לא ניישר קו עם מערכות ההתנהלות שהוא מאמין שרק על פיהם צריכים לחיות. ולא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו יותר מדי מבטרים על הדברים והנושאים החשובים לנו בחיים כדי להשביע את רצונו, כדי לרצות אותו. אם אנחנו חיים בסביבת אדם כזה, יכול להיות שאנחנו חיים בסביבת אדם מרעיל רגשית. אם אנחנו אנשים כאלה, יכול להיות שאנחנו מרעילים רגשית את הזולת. ומי גרוע יותר? מי מגוחך יותר? מי שמתעלל באחרים? או מי שחי בסביבת המתעללים בו? שניהם רעים. האדם המתעלל הוא סוג אדם מומחה ואומן, לברוח מכל מחויבות ומסגרת מחייבת. הוא יכול מדי פעם להיות אדם נחמד, נעים, כשפוגשים אותו. או ברגעים הטובים שלו הוא נראה, הוא משדר שהוא 100% איתנו, שהוא איכותי, טוב, יעיל, חכם, ולצידנו יעניק לנו עוד ועוד. וכך הוא מעניק מעין איזושהי תקווה. אנחנו לא פעם מתרשמים מהחן שלו, ואז מחכים להמשך קשר, מחכים להתנהלות עקבית, להתנהלות שבשגרה, ואז הוא נעלם. הוא עסוק בשלו. אם ננסה ללחוץ אותו לשיח, לקשר, למחויבות הדדית, הוא יאמר, לא ללחוץ אותו, שלא נשתלט עליו, שלא נגביל את החיים שלו, ואנחנו מבולבלים. כי אנחנו לא מבינים האם האדם הזה כן או לא רוצה ומעוניין בקשר. הוא פעם נחמד, הוא פעם אחרת חמקמה כל כך, הוא מרשים מרגש, נעלם ונסתר, הוא מעניק ונותן, הוא מצפה ולוקח הרבה הרבה יותר ממה שהוא העניק. אנשים חיים מסביב התקווה שהוא מעניק, הוא משדר תקווה, אני אתן, אני אעשה, אני אפעל, אני אעניק, זו התקווה שהוא משדר. אבל בסופו של חשבון, הוא יותר ויותר מתעסק עם עצמו, הוא מצפה שניתן לו יותר ממה שהוא מעניק לנו. אם אנחנו מקבלים את ההתנהלות שלו, אנחנו הופכים את עצמנו לסמרטוט מולו. הוא מנצל את החרדת נטישה שלנו, הוא מנצל את הפחד שלנו להיות לבד, הוא מנצל את הכוח שלו לשלוט עלינו. התנהלות כזו היא בסדר מדי פעם, נסלחת מדי פעם, אבל לא כאשר זה המאפיין הבולט בקשר בין האנשים. האדם הזה מנפח את מערכת החשיבות העצמית שלו בעיני עצמו, מעצים את כוח הניצול שלו על חשבון התקווה, או יותר מדויק, האשליה שלנו שנקבל ממנו איזה מענה ואיזה שהוא שלב. הוא לא בהכרח אדם רע, הוא יכול להיות אדם נהדר ומעניק, הוא מייעץ, נותן כסף להרבה אנשים, תומך, עוזר ומסייע, אבל את זה הוא יודע לעשות לטווח קצר. הוא מומחה בעזרה ונתינת ייעוץ לעזור כלכלית, אבל הכל זה שטחי זמני, וזה אכן עוזר ומסייע להרבה אנשים. אבל מי שאמור להיות איתו בקשר, ארוך טווח זה לא יעבוד. הוא כל יום מוצא לעצמו עוד ועוד עיסוקים. הוא לא בשביל קשר ארוך טווח, הוא לא בנוי לזה. הוא אולי מאלץ את עצמו לחיות במקום שהוא עדיין לא יודע לחיות שם. אולי בשלב הזה של החיים זה עדיין לא בשבילו. הוא רגיש ונחמד כלפי כל כך הרבה אנשים וזה יפה. זה אמיתי, אבל זה מוגבל בזמן. הוא יכול להיות רגיש כלפי אחרים שעה בשבוע, שעתיים בשבוע, שעה ביום, אבל לא אותו אדם, באופן קבוע, להרבה זמן. אצלו צפוף בנפש, אין מקום לכולם, אין מקום לקשר ארוך טווח. כשאומרים לו, למה אתה כל הזמן מחוץ לבית, תעזור גם בבית, תסייע בבית, תן יד ותמיכה, הוא ממש נעלב. הוא אומר, סליחה, אסור לי לחיות את החיים שלי כמו שאני רוצה ומצפה. הוא מבקש שלא יחנקו אותו, שלא יגבילו אותו. הוא כועס ואומר, סליחה, אסור לי לעשות מה שאני רוצה. כדי לשמור על הגישה שלו, הוא גם יאמר לצד השני, אתה גם כן חופשי. לעשות מה שאתה רוצה מתי שאתה רוצה. וכך האדם הזה לא שם לב כמה הוא מוכיח ומראה שהוא לא בנוי בשלב הזה של החיים לקשר ארוך טווח. הוא אוהב גיוונים, התעסקויות, בני אדם. בית? זו עוד המלצה טובה. או תחביב מעניין לחיים. אבל לא יותר. אם נבקש ממנו שיעניק יותר לבית, הוא עלול גם לכעוס ויאמר, סליחה, אני עושה מספיק, כאשר נאמר לו, תהיה יותר בבית ופחות בחוץ. הוא אומר, סליחה, החיים קצרים, למה יש כל כך הרבה אפשרויות בחיים והחיים קצרים? כדי לנצל את זה, לנצל את ההזדמנויות. הוא מזכיר לנו פעם אחר פעם שהוא לא יכול לסבול שלוחצים אותו. הוא יכול להיות נחמד, יצירתי, מצחיק, משעשע, אבל הוא עוקץ פעם אחר פעם. הוא יכול למצוא בנו את החסרונות ומלגלג עלינו ועל החברים שלנו, על הטעם שלנו. הוא מומחה בזלזול באנשים אחרים, וכל עוד אנחנו נשארים שם בחברתו, אנחנו מקבים את המקום הזה ומשמרים את המקום הזה. ובקשר עם האדם הזה אפשר לשים לב מהר מאוד, שאין שם שותף, אין שם שיח. הוא יכול להיות פסיבי, אדיש ועצל, ויכול להיות שהוא גם לא אוהב להחליט. ואם אנחנו נחליט, הוא יזלזל בהחלטה שלנו. למה? הוא לא יודע להחליט, הוא מפחד מכל החלטה, ולכן כאשר עושים את ההחלטה בשבילו, הוא גם מפחד, ולכן הוא מזלזל בהחלטה. האדם הזה יכול להיות אדיש מאוד, פסיבי מאוד, עצל מאוד, לא אוהב להחליט, אנחנו חייבים לקבל את ההחלטות, והוא מומחה בלהתנגד להחלטות. הוא יכול להיות חביב ונחמד כשלא דורשים ממנו שום דבר. אבל לפעמים אותו אדם יכול להיות פסיבי כל כך, הוא אמנם נוכח, אבל הוא איננו. הוא לוקח, הוא לא נותן, הוא מרוכז בעצמו בתחביבים שלו, לא מבין ציפיות של מישהו אחר, מבטל את הרצונות של האחר, מתעצבן מהתוכניות של האחר, אבל מובן מאליו בעיניו שצריכים למלא את הצרכים שלו, לעמוד בציפיות שלו, לתת מענה לרצונות שלו. כשמדברים איתו על שיתוף פעולה, הוא יכול להיות פסיבי. פסיבי, אבל זו האגרסיביות שלו, זו השתלטנות שלו. האישה חוזרת מהעבודה ומתוסכלת מיום קשה שעבר. היא רוצה שהוא יקשיב, והוא לא מוכן לשמוע. והוא אומר לה, את סתם עצובה, סתם מתוסכלת. וזה בכלל לא קשור לעבודה שלך, זה בגלל שאת מסוכסכת עם אמא שלך. זו הבעיה האמיתית שלך. וכך הוא מזלזל בצורך של האישה בהקשבה, בהבנה, בהכלה. לפעמים נדמה שאם נשקיע בו יותר, נצליח להוציא יותר אכפתיות. איזשהו סימן של אכפתיות, עניין. אבל זה לא עובד. לא מרוע לב. הוא יכול להיות אדם טוב. אדישות, חוסר עניין, חוסר אכפתיות, חוסר שיתוף, אי רצון לקבל אחריות. כל אלה הם אומנם גורמים לצד השני להיות אומלל. אבל הם לא בהכרח נובעים מרוע לב. הם יכולים לגרום לצד השני לאבד את השפיות, לאבד את הדעת, עד שמעכלים שזה האדם. הוא לא בהכרח עושה את זה מרוע לב. הוא לא קם בבוקר ואומר לעצמו, איך נעצבן, איך נעמלל, איך נפגע. ויש הוא אדם שלגמרי לא מדבר. כמה שפחות לדבר. כמה שפחות לשתף. כמה שפחות לדבר על רגשות, צרכים, רצונות, יותר תשובות, כן, לא, שחור, לבן, מה הוא עשה, איך היה בעבודה, נחמד, נעים, רגיל, לא משהו מיוחד, ולבדו, בעולם שלו. יום שלם אפשר בלי לדבר, וגם בסוף יום, כמו שום דבר לא היה, ניתוק מוחלט. והצד השני, אולי, מנסה לומר, זה בסדר, זה יעבור זמני, חד פעמי, זוהי תקופה, אבל הכאב מחלחל עמוק. ואפשר לצוק עליו, להעליב אותו, אבל הוא פשוט אדם שלא מקבל לא אלבונות, והוא לא נפצע. אולי כן, אבל הוא לא מראה את זה. זה לא משפיע עליו. וכך, בעולם שלו, החיים מתנהלים כשורה. כי כשאין צורך בשותפות, אז אין צורך להשקיע ולתת לצד השני. נצא להפסקה, ולאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
נפשי נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
תרגום תחליף מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 60-31.
ארגון תחליט.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 50-18. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מקומך בתור הוא 123.
מתאים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בלק פריידיי למהדרי, רק בסי החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
סי 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 החשמל והמיזוג.
אל תפספסו, לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזר הקודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום וברכה. שלום לך, כן, רציתי להתייעץ,
כן,
בנוגע לפתיח שדיברתם על, על הדפוס של המתעלל.
כן.
אני מניח שזה יכול להיות קיים גם במעסיק מול עובד שהוא מנצל את הכוח שלו בצורה מוגזמת, בידיעה שהוא תלוי בו, שאין לו אלטרנטיבות, והוא
נכון.
מתנהג. נניח באותו דפוס של תיארתם בפתיח. השאלה, דרך הנכונה, כשנתקלים בהתנהגות כזאת, זה ליישר קו, לנסות ללכת על פי הראש שלו, או שזה בעצם יוזמין רק סחיטות נוספות, של להציב לו בצורה אסרטיבית גבולות, ועד התגובה שלו בלתי צפויה, כי הוא סוג כזה שיכול להגיד לך, אוקיי, תחפש מקום אחר, אז מה בעצם הדרך הנכונה לעבוד מולו?
ראשית, אנחנו צריכים להכיר מהם הגבולות האמיתיים שלנו. זאת אומרת, שאם והיה, ולדוגמה, אנחנו יודעים שאין לנו אפשרות ללכת למקום אחר, אין לנו מקום עבודה אחר, בכל אופן ובשלב הזה. אז נחלק את זה לשתיים. ראשית, נחפש לראות אם אפשר למצוא מקום עבודה אחר, יש מקום עבודה אחר. בינתיים שאנחנו עדיין באותו קשר, נקרא לזה יחסית, נכנע. סביב אותו מעסיק, סביב, עם אותו מעסיק, עם אותו אדם. בינתיים אנחנו מחפשים מקום אחר. זוהי הכנה אחת בשטח לקראת מוכנות ליצור שינוי במערכת הקשרים מול המעסיק. אם והיה והתברר ומצאנו, או אם התברר ולא מצאנו, אנחנו מתחילים עכשיו בהדרגתיות גישה נוספת. הגישה הנוספת כעת היא מול המעסיק. צריך ללכת בתהליך של הדרגתיות וניסוי בתהייה. ללכת בצורה אסרטיבית מדי, נחושה מדי, מול אדם כזה יכולה להיות סיכון, כי יכול להיות שהאדם הזה ברגע אחד יחליט שהוא רוצה לפטר, לאחר מכן הוא יתחרט, אבל לא בטוח שהוא ירד מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו, ויבקש סליחה, יאמר סליחה, ובינתיים הוא יסבול מכך שאין לו עוסק טוב, עובד טוב, והאדם שעובד שם, הוא ירגיש שהוא פספס את מקום העבודה שלו. לכן, מה שנעשה, כן נעשה את זה בצורה הדרגתית. ומה תהיה הצורה הדרגתית? מצד אחד, כן אפשר, לדוגמה, הוא מבקש, הוא מצפה, כן אפשר להתייחס, כמובן צריך להתייחס, לתת מענה, לעבוד, וזה כמובן גם על פי ההלכה, כמו שכתוב בחושן משפט, דווקא על פי הפרשה שלנו, לומדים מי יעקב אבינו את הנכונות, המוכנות, למרות שלבן רימה אותו כמה וכמה פעמים, בכל אופן, הוא מבחינתו עבד בצורה מושלמת כל הזמן. זה אחת הסיבות שהמפרשים אומרים, מדוע כאשר הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, תחזור אל ארץ מולדתך, והוא קרא לרחל ולבן. איפה הוא קרא להם? הוא קרא להן לשדה. למה הוא קרא להם לשדה דווקא? התשובה היות שהוא השומר של הוא הרועה, שומר של הצון של לבן, הוא לא רוצה ללכת הביתה, להגיד להם, אנחנו כעת חוזרים הביתה, ויש לי הוראה מהקדוש ברוך הוא. הוא עדיין, גם ברגע הזה, שהוא יודע שהוא עוזב, הוא עדיין נשאר בשדה לשמור על הצון, לא לאבד את זה. זו אחת הסיבות, כך מסבירי הפרשים. בכל אופן, ודאי שנעשה את העבודה הנאמנה. כאן מדובר על יחסי הגומלין. את העבודה אנחנו נעשה, כי אנחנו מקבלים משכורת ואנחנו מחויבים, ואדם שעובד ומקבל משכורת ולא עושה את השעות או לא עושה את העבודה, הוא פשוט גזלן, הוא גוזל. אבל אנחנו כן מדברים כעת על ההתנהלות מולו. ההתנהלות מולו היא תהיה כעת בתהליך של, כפי שהתחלנו, תהליך של ניסוי ותהייה. נתחיל בכך שכאשר הוא מלגלג, כאשר הוא צוחק, ננסה לא במילים, לא במילים להחזיר, לא במילים להגיב, ננסה להגיב במציאות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו לדוגמה, רואים שהוא מלגלג או מנצל יותר מדי, ננסה כמה שיותר לצאת מהמקום, לזוז, לענות את שיחת טלפון, להגיד לו תודה, הבנתי. כלומר, כאשר הוא מתנהל בצורה נכונה, צורה חברותית, נעימה וכדומה, נחייך, נפרגן. כאשר אנחנו רואים שלא, ננסה להיות שם כמה שפחות. ננסה כמה שפחות במילים לדבר, אלא במעשים. לא במעשים בוטים, במעשים של אני נוכח או שאני לא נוכח. אני נוכח ומשאיר אווירה טובה או שאני לא נוכח בכלל. כך בהדרגתיות אנחנו מעבירים מסר סמוי, לא מתנגד, מנסים בכל אופן. לא מאבקי כוחות. שאנחנו כאן לעשות הרבה וכאשר אין כאן התנהלות הוגנת או אנושית, מבחינתנו אנחנו פשוט לא כאן. אנחנו אמרנו מההתחלה, אנחנו ממשיכים לעבוד בצורה נאמנה, זה ודאי. מדובר רק על יחסי הגומלין, בין העובד לבין המעסיק. ננסה את זה מספר פעמים, וכך בהדרגתיות נוכל לבחון, לראות מהן התגובות. אם והיה, ובהדרגתיות אנחנו מבינים שאולי זה לא משנה אותו, אבל לפחות זה כן עוזר לנו. שאנחנו מבחינתנו פחות נשאבים למקום הזה, פחות מתעסקים בזה. אנחנו יודעים נכון, הוא אדם לא נעים, הוא אדם בוטה, מעליף, פוגע, אבל אנחנו כן יודעים שלפחות אנחנו עובדים במקום שמבחינתנו בשלב הזה של החיים זו ברירת מחדל, אולי אף אנחנו אוהבים את זה. אבל זה המקום שבו אנחנו גם משלמים איזשהו מחיר מסוים, נמצאים בחברת אותו אדם, אבל לפחות המחיר הוא לא כל כך גבוה. מדוע? אנחנו רק יכולים להוריד את המחיר, כי אנחנו לא כל כך נשאבים לזה. הוא מעליב, הוא פוגע, אנחנו מסיחים דעת. אנחנו צריכים למצוא לעצמנו מהר תגובות חלופיות. הנה עוד פעם, הוא אמר את האמירה שלו בצורה בוטה, בצורה מעליבה, מול אנשים אחרים, מיד. מיד לחפש איך יש לנו את האפשרות להזיח דעת. מיד את האפשרות איך אנחנו יכולים להתעסק בנושא אחר, משהו אחר. כמובן, יש אנשים שזה לא לאופי שלהם. יש אנשים שיגידו, סליחה, הוא יאמר לי אמירה, אני אחזיר מבלי לפגוע כמובן בטיב העבודה, ואני אחזיר ואני אומר, זה בסדר. רק צריך לדעת שיכול להיות כאן איזשהו סיכון מסוים. יבוא האדם ויגיד, אני לא לוקח סיכונים על הנפש שלי. זה בסדר גמור. האדם שלא רוצה לקחת סיכונים על הנפש שלו, אז כל אחד לפי הרגלי החיים, האמונות שלו והתפיסה שלו. אנחנו כעת מדברים איך אנחנו יכולים כן ללכת בצורה שהיא בין הטיפות, בצורה שהיא כמה שפחות מביאה לידי סיכונים. אז זה הנוסח של הסגנון שלנו. אנחנו מחפשים מראש כמה שפחות, להגיע למקום של סיכון. אז העיקרון הוא לא ללכת חזק, לא ללכת אסרטיבי מדי, לא כעת להראות פנים חדשות, בעיקר שאם הרבה זמן לא הראינו פנים חדשות, אם הרבה זמן הראינו סגנון מסוים, כאשר נראה פנים חדשות, אם והיה, ומדובר על בן אדם שהוא מתעלל קשה מאוד, אז יכול להיות שהוא יראה את התגובה השונה שלנו, אז הוא יגביר את הקיצוניות שלו בתגובה היותר אגרסיבית, לא גופנית כמובן, אבל מילולית. וגם מזה היינו רוצים להימנע. אם והיה ואנחנו רואים שזה סוג אדם כזה, מול כמובן אנשים אחרים, אם והיה ואנחנו רואים שזה סוג אדם כזה רק מולנו, אבל מול אנשים אחרים הוא כן נמצא בתוך מערכת יחסים יותר מסודרת, הגיונית, מאוזנת וכדומה, אז כאן כן יש יותר מקום לחשוש שלא מדובר על בן אדם שהוא לגמרי מתעלל באופיו. יכול להיות שזה אדם שהוא כזה מולנו בשלב הזה של החיים. מדוע? מכיוון שיכול להיות שיותר מדי בתחילת הדרך בינינו, הראינו איזושהי רוח נחאים, הראינו איזושהי חולשה מסוימת, אז יכול להיות שמהמקום הזה זה נוצא לרעה. אז כאן יש יותר מקום לתהליך של ניסוי ותהייה, וכן להיות יותר עם אולי גם מדי פעם תגובות. מדוע? מכיוון שאנחנו רואים שזה לא האדם שבאופיו הוא כזה, אלא זה יותר מולנו. אז אפשר יותר להרשות לעצמנו להגיב ולהיות יותר נוכח. זה כן כדאי.
אוקיי,
מה שמודה
לכם, ממש תודה רבה.
כל טוב.
תודה, כל טוב.
נרצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה אחת, בעלי לא יודע להקשיב, מה אנחנו יכולים לעשות? זה שהבעל לא יודע להקשיב, ממה זה נובע? אז זה יכול להיות ממספר מקומות. יכול להיות שהבעל לא יודע להקשיב, מכיוון שכאשר הוא שומע, אז הוא מרגיש מה שנקרא אומס רגשי. אולי הוא מרגיש מואשם? אולי הוא מרגיש מותקף? אולי הוא מרגיש שזו שיחה שהיא לא מגיעה לשום מקום? לכן צריך לראות איך אנחנו מייצרים את הרגע לשיחה טובה. האם יש אפשרות שכאשר מייצרים שיחות, ננסה להגדיר את זה בינתיים בשלב הראשון, נקרא לזה שיחת הקשבה. בוא נחליט על 10 דקות כאלה, לא הרבה זמן, 10 דקות כאלה. כן כדאי גם להגדיר מה היית מצפה. הייתי מצפה שתקשיב לי, תחזור מדי פעם, תסכם על הדברים שאמרתי וכדומה. להגדיר. תבוא האישה ותגיד, זה מלאכותי, זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שסיעבי הגיע מתוכו. בסדר? זו בקשה, בקשה לגיטימית. אחר המעשים, אם השכו הלאבות, אחרי שהוא יעשה את זה כמה וכמה פעמים, יש סיכוי שזה גם יגיע מתוכו. הבקשה שזה יגיע מתוכו היא בסדר, רק צריך גם באותה מידה לאפשר את התהליך שהוא יוכל להביא את זה מתוכו. לפתח את התכונה הזאת של יכולת להקשיב. דבר נוסף, לפעמים אנשים רוצים שיקשיבו להם. מה? האישה רוצה שבעלה יקשיב לה. כשנכנסים אל הפרטים, אז מה היא רוצה? היא רוצה שהוא יקשיב. כמה הוא אדם רע, וכמה הוא לא אכפתי, וכמה הוא אכזר, וכמה הוא לא מבין בנושא חינוך, וכמה הוא לא מבין בתחום הזה, וכמה הוא לא מבין בתחום האחר. ואז היא שואלת עצמה, אני לא מבינה, למה הוא לא רוצה להקשיב למה? הוא לא יכול להקשיב עד הסוף? מה הוא חייב לענות? למה הוא חייב לתת פתרון? למה הוא חייב לעזור? ולמה הוא חייב לסייע? כל מה שאנחנו רוצים שבן אדם יקשיב למישהו אחר, זה בסדר, זה הגיוני, אבל אי אפשר לצפות שבן אדם יהיה מותקף, מואשם, במצב הישרדותי, שהוא מרגיש איזשהו איום נפשי על עצמו, עכשיו גם הוא יוכל להיות אדם מאזין. ויאמר לה, אני מאוד מבין, כמה אני אדם רם, כמה אני אדם פוגע, כמה אני אדם שלילי. הרי הוא לא יכול להיות מנותק מעצמו. הוא הרי חי עם האדם שמולו. איך הוא יהיה מנותק מעצמו? איך הוא עכשיו יאזין ויקשיב וישמע כמה הוא אדם שלילי? אין אפשרות לדבר כזה. אז אם והיה ואנחנו רוצים שהוא יקשיב, זה דבר נהדר. אבל אם אנחנו רוצים שהוא יקשיב כמה הוא אדם רם, אז זה דבר שזו בקשה שהיא לא לגיטימית. זאת אומרת שהיא לא אפשרית. זאת אומרת שאין כזה דבר כמעט. אם תמצאו בן אדם שמוכן לשמוע כמה הוא רע פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, זה אירוע נדיר, זה מקרה נדיר. זה לא מקרה שאפשר ללמוד ממנו. אנחנו צריכים ללמוד מרוב האנשים בעולם. זו לא בקשה שהיא הגיונית. זאת אומרת, זו לא בקשה שהיא אפשרית לפי רוב האנשים. ולכן, משהו מפריע, משהו מטריד, אז זה שיח, אבל זה ודאי שיח שאפשר לנהל אותו בצורה מאוזנת. מאוד קשה לי, כאשר אתה עם הילדים קשה איתם, הייתי מצפה שתהיה יותר רך ורגוע. עכשיו מגיע הבעל, ויגיד, לא, אני חושב שעד הרבה, צריך להיות יותר קשה איתם, ברור זאת קשה איתם, בעיקר בדור שלנו, יותר מדי מפונקים. אז אם והיה, וזה נחשב שהוא לא הקשיב, אז זה מובן, אבל כמו שאמרנו, אי אפשר לצפות שהוא לא יביע את העמדה שלו, כי הרי אם והיה והוא יקשיב, אז הוא בעצם נותן לגיטימציה, הוא מאפשר להתנהלות שהוא לא מצפה שתהיה. מבלי להיכנס צודק או לא צודק, מדובר כאן על שני בני אדם שרוצים לייצר מערכת של שותפות, איך חיים יחד. לכן, כן היה יותר מקום להצלחה בשיח הזה, אם והיה. והאישה הייתה אומרת לבעלה לדוגמה, אני מבחינתי חינוך הילדים צריך להתנהל בצורה טיפה יותר רכות ועדינות. איך אתה רואה את הדברים? מה דעתך? אני דעתי שכן צריך טיפה יותר סמכות, אבל אני מוכן לשמוע גם כן איך את רואה את הדברים. ואז בהדרגתיות להגיע למקום שיותר נקרא לזה מעין פשרה. בזמנים מסוימים, בתקופות מסוימות, פעם ככה, פעם אחרת. וככה ההורים מגיעים לאיזון שהוא מתאים לזוגיות. הוא לא מתאים לו, הוא לא מתאים לה, הוא מתאים לזוגיות, הוא מתאים לקשר. הרי יש כאן שלושה מימדים. יש את האיש, יש את האישה, ויש את השניהם יחד. אנחנו צריכים לרצות את השניהם יחד. לא נוכל תמיד לרצות אותו, תמיד לרצות אותה. אנחנו צריכים לרצות את השניהם יחד. אנחנו הרי רוצים קשר בין השניים. צריכים לייצר מערכת של שותפות. זאת היא הגישה שבה יש יותר סיכוי להקשבה. שאלה נוספת, לגבי ייעוץ נישואים. אנחנו הולכים לייעוץ נישואים, ואנחנו רואים פעם אחר פעם ששואלים אותנו איך היה העבר, ואנחנו נכנסים למריבות ולוויכוחים בחדר היועץ, ולא יוצאים מהמקום הזה. מה אנחנו צריכים לעשות? כאשר הולכים לייעוץ פרטני, או לייעוץ נישואים, הגישה היא שונה. כאשר אדם הולך לייעוץ פרטני, אז הוא יכול לספר על העבר שלו, כמה קשה לו, כמה הוא מתוסכל, כמה הוא מוכזב, וכמה הוא רוצה שהדברים יהיו שונים, נהדר, חשוב, והדברים נבחנים לפי התוצאות. אבל כאשר אנחנו עוסקים בייעוץ נישואים, כאשר יבוא הבעל ויספר כמה רע לו, מה זה רע לו? זאת אומרת, בגלל מי שימצא בחדר לידו, אשתו. וכאשר האישה תספר כמה רע לה, מה זאת אומרת רע לה? בגלל שמישהו נמצא בו, בעלה. אז אם והיה ופעם אחר פעם, הם התעסקו כמה היה רע, ומי עשה, ומה עשה, ואיך עשה, כמה עשו בעבר, סיפור העבר כאן הוא לא כמעט אפשרי. הוא אין כאן קרקע פוריה לשמוע את העבר ולהגיע קדימה. עד הרבה, כאשר מתעסקים עם העבר כאן, זה הרבה יותר קשה, כי בעצם כל העבר זה עוד פעם האשמה. וזה גם לא נגמר, מכיוון שהאישה תספר מה היה לפני שנה, שנתיים או ארבע, או יותר. והבעל יאמר, לא, זה לא בדיוק היה ככה, זה היה אחרת, כן היה, לא היה, ומתחיל להתווכח, עובדות, מי משקר, מי צודק, כמה צודק, איך צודק, מה בדיוק היה שמה. זה לא נגמר. והזמן שבני האדם הולכים לייעוץ הוא נגמר, והשעה נגמרת, וכך עוד פגישה ועוד פגישה, לא יוצאים מהמקום הזה. הגישה עדיף להיות, בכל אופן בשלב ההתחלתי, אפשר לפתוח דברים מהעבר, אבל כדי לפתוח דברים בעבר צריך שבני הזוג לא יהיו במקום הישרדותי מדי. צריכים בני אדם, בני הזוג, להיות במקום שבו יש להם את המוכנות לשמוע אחד מהשני. ואיך זה? כאשר יש להם תקווה. מתי יש להם תקווה? כשיש להם שגרת חיים שהיא יחסית היא טובה, אז יש להם תקווה. יש להם תקווה שבאמת דברים יכולים להשתפר. אם יש תקווה שדברים יכולים להשתפר, אז יש גם כן מוכנות לפתוח דברים מעבר, ובאמת לנסות לפתור אותם. אין בעיה לפתור דברים מעבר. אין בעיה לדבר על דברים מעבר, מה היה, איך היה, איך פותרים, ואיך בעיקר שהדברים לא יקרו פעם נוספת בעתיד, כי הרי זו כל המטרה. המטרה היא לא לפתוח את העבר בשביל לפתוח את העבר, אלא לפתוח את העבר כדי שבעתיד הדברים לא יחזרו פעם נוספת. הרי זו המטרה. אז אם והיה ואנחנו רוצים לפתוח את העבר, זה בסדר גמור, מצוין, אבל צריכים שתהיה מוכנות רגשית של שני האנשים, וזה יהיה כאשר ישנה תקווה לשני בני הזוג, שכן נצליח לחיות כראוי, עם שותפות מתאימה לשני הצדדים. אם והיה ונגיע למקום כזה, אז נוכל לדבר על העבר. ולכן בשלב הראשון לא כדאי עכשיו להגיע ולהתעסק מי עשה, מה עשה, איך עשה, לא יוצאים מסוגיית הביצה והתרנגולת. מה היה קודם, התרנגולת את הביצה או ביצת התרנגולת? לא יוצאים מזה. מי התחיל, מה התחיל? אני עשיתי ראשון, אתה עשית ראשון, מי עשה ראשון? לא יוצאים מזה. זו מערבולת, מים ללא סוף. ולכן, כן כדאי יותר בשלב הראשון. זה לא השלב האחרון, זה השלב הראשון. כן יותר כדאי בשלב הראשון לחפש מה הצרכים שלך, מה הצרכים שלך, ונסות להתחיל לגעת בנתינת מענה לצרכים, לפחות הבסיסים. בוא נתחיל מזה. זה לא הזמן להגיד לבני הזוג, תסתכלו על המעלות אחד של השני, ותגידי כמה מעלות אתה רואה בו, תגיד כמה מעלות אתה רואה בה. הרי או שבני הזוג יגידו, אני לא רואה שום מעלה בצד השני, שהרי לכן הם הגיעו לייעוץ נישואים. לא הגיעו לייעוץ נישואים בגלל שפעם אחת מישהו ירים את הכל בבית. הם הגיעו לייעוץ נישואים בגלל שהמשבר הוא כנראה גדול, והתסכול הוא כבר לוקח הרבה זמן, ודרך כלל אפילו כמה שנים, ולכן מגיעים למקום הזה. ולכן לבוא ולהגיד, איזה מעלה יש? איזה מעלות אתה רואה אצל בעלך? איזה מעלות אתה רואה אצל אשתך? זה שאלות נהדרות. אבל אין מזרזים, אלא למזורזים. כאשר בני הזוג בתהליך טוב, כאשר הם בתקופה טובה, אבל יש רגעים של משבר, אז נהדר להיזכר בטוב שיש בצד השני. אבל כאשר האדם מרגיש שכל הצרכים שלו, חינוך הילדים איך שהוא חושב, והנושא הכלכלי איך שהוא חושב, ושגרת החיים שלו איך שהוא חושב, כל הצרכים הבסיסיים שמקשרים בין בני הזוג, הם כולם תחת איזשהו איום מסוים, שאולי הם לעולם לא יזכו למענה, אז הוא מרגיש שהצד השני הוא כמו אויב. אז עכשיו לשאול איזה מעלות יש לאויב? עד הרבה, אם אני אתן את המעלות שלו, אז אני גם יאשר שימשיך להתנהג אליי ככה. לכן אין מה לשאול מה המעלות של הצד השני, מה רואים אצל הצד השני, לא בשלב הזה, לא בזמן הזה, לא רק שנמצאים במשבר כל כך גדול. כפי שאמרנו, מי שלא במשבר זה דבר נהדר, עד הרבה, לעורר, להכיר הכרת הטוב, להכיר את הטוב ואת החיובים, אבל כל דבר בזמנו ביתו, ובצורה הנכונה והמדויקת, ולכן בשלב הזה גם לא כדאי להגיע למקום הזה, אלא להתחיל עם הצרכים הפשוטים. מה אנחנו קודם כל בשגרת החיים, איך אנחנו מחזירים איזושהי שגרת חיים. בוא נתחיל מעזרה ראשונה. הרי העזרה הראשונה הזאת היא, אז תהיה שגרה קצת יותר טובה, נתחיל להיכנס עמוק יותר, ציפיות עמוקות יותר, דברים קשים יותר, אז יהיה קל יותר להיכנס אל נקודות שהן חשובות ועמוקות יותר לשני הצדדים. עוד נקודה. אדם שואל, איך אני יכול לסלוח לאשתי על הרע שהיא עשתה לי במהלך השנים? התשובה היא, יש לבחון. אתה אומר, אשתך עשתה לך רע במהלך השנים. השאלה היא מה? השאלה האם היא רעה כלפי כולם או רע כלפיך? אם והיה והיא רעה כלפי כולם, זה סגנון אחד של בן אדם. אבל אם והיה ויש לה חברות ויש הרבה מבקשרים טובים במשפחה וכדומה, ויש רק מה שהיה רק כלפיך, אז כמובן בלי להיכנס מי צודק, מי טועה, מה היה, איך היה, ודאי שלא נוכל לבחון ולדון את חברו עד שנגיע למקומו. זו האפשרות היחידה, והרי לא, לעולם נוכל להגיע למקומו של הזולת, אז לא נוכל לדון אותו. אז לכן כן נאמר משהו אחד. אם והיה, ואתה מרגיש שאשתך עשתה לך הרבה רע וקשה לך לסלוח, כן כדאי להעניק לכל הרע שאשתך עשתה לך זווית ראייה נוספת. בוא תסתכל על זה ממקום אחר. היא עשתה לך רע, אבל היא לא עשתה רע כי כל בוקר היא קם בוקר והיא אמרה איך אני עושה רע לבעלי. היא עשתה לך רע בגלל שהייתה במקום הישרדותי. היא עשתה לך רע, אולי היא באשמתה, אולי היא לא יודע איך יוצאים מזה, אבל זה לא משנה כעת. היא לא קמה בבוקר ואמרה איך אני מחר עושה עוד פעם רע לבעלי. אלא היא קמה בבוקר ואמרה איך אני שורדת. ובעיניים שלה, בשלב הזה של החיים, כפי שידע בעבר, היא חשבה שלשרוד זה רק משהו אחד. וכפי שמתואר כאן בשאלה, היא הייתה מזלזלת מול בני המשפחה שלה וכדומה. יכול להיות לדוגמה שהיא הייתה מרגישה מאוימת. היא הייתה מרגישה מפוחדת. והרגישה שהמקום היחיד שיכול להגן עליה זה סביב המשפחה שלה. אז ברור שהיא בחרה בגישה לא נכונה, אבל הגישה שהיא בחרה לזזל בו בעזרת התמיכה של המשפחה שלה, כמה שזה אכזרי רע וכדומה, אבל זה לא נובע ממקום של רוע לב, זה נובע ממקום של הישרדות והיא ידיח להגן על עצמה בצורה אחרת. אם והיה והיא הייתה יודעת להגן על עצמה בצורה אחרת, אז היא הייתה עושה את זה. אז אם כן, זו הכוונה שזה מגיע עם מקום הישרדותי, זה לא מגיע עם מקום מהותי. לכן, אם והיה, ואנחנו רואים שבמקומות אחרים בחיים היא לא מתנהגת בצורה כזאת, אז אם כן, זה לא אופי. אם זה לא אופי, אז זה רק מולך. אם זה רק מולך, אז אם כן, זה בגלל ההישרדות והידיעה המוגבלת איך להתנהג במצבים הקשים שבחיים. זו הגישה שבעזרתה יהיה קל יותר לסלוח על הרע שנעשה. כמובן, אם והיה והרע שנעשה, הוא רע שלא יתוקן, אז באופן טבעי יהיה קשה יותר לסלוח. הכוונה היא שמצליחים לתקן את המקומות שבהם מרגישים רע, ואז איך לסלוח על העבר, זה עם זווית הראייה שכעת אמרנו. נצא להפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לשמירה על ההיגיינה בבית, קחו 99.9% של סנו. סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9% מהחיידקים בדקה אחת. מנקה ביעילות ומבריק את הבית. 99.9% של סנו. מתאים לחיטוי וניקוי יסודי של המשטחים בבית ובנסיעות. נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. מה הבעיה? קחו סנו.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לברור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
בפרטי פולי של שלמה נהנים מדגמי 2021 במחירי 2020. התקשרו כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן, כפוף לתקנון.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום וברכה, חזרנו, נרצה לחזור עוד לשאלותיכם. שאלה נוספת, אדם שמדבר, הבעל שואל, האישה מדברת מתוך אמירות כלליות ולא מגדירה בדיוק מה מפריע לה. ופעם אחר פעם הוא מנסה לשאול מה מפריע והיא לא מגדירה במדויק. למה זה? התשובה יכול מאוד להיות שישנה איזושהי העצמה. יכול להיות שהיו חוויות בעבר מאוד קשות. משפילות, מבזות, קשות, שהיא לא מרגישה נעים, או מרגישה אפילו פחד לדבר עליהם, ולכן היא לא פותחת את זה, והיא באה ומתלוננת על הדבר שהוא לא הדבר האמיתי, ולכן הדברים נאמרים בצורה אולי מופשטת ולא מספיק מוגדרת. או שהדברים מועצמים מאוד, ולכן היא יותר חובה את העצמה מאשר את האירוע בפני עצמו. אלה הם סיבות מדוע הדבר יכול להיות כך. איך אני יכול לדעת אם אני עושה בחירה נכונה בחיים? שאלה שאנחנו עוסקים בה לא מעט, איך אנחנו יודעים שאנחנו עושים בחירה נכונה בחיים? התשובה היא, אין אפשרות לדעת בצורה מדויקת אם עושים בחירה או לא נכונה, כי הרי אף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה בעתיד, אז איך אנחנו יודעים אם תהיה בחירה נכונה או לא? אז איך בכל אופן בוחרים? התשובה היא, אין לך שמחה אלא כהתרת הספקות. כך מביא המצודות על מה שכתוב בספר משלי, מאור עיניים ושמח לב, ושמועה טובה תדשן עצם, מאור עיניים, המאור של האדם בעיניו, בעיני שכלו ודעתו, מאור עיניים זה ישמח לב, זה שמחת האדם. מהי השמחה של האדם? שאין לך שמחה כהתרת הספקות. אבל איך יהיו לאדם, איך תהיה לאדם התרת הספקות? ואיך תהיה לאדם שמחה? כי התרת הספקות, הרי תמיד יהיו ספקות, שהרי הוא לא יודע מה יהיה בעתיד, אז איך אפשר להיות שמח? התשובה היא, השמחה היא לא תלויה בידיעת העתיד, והבחירה הנכונה היא לא תלויה בידיעת העתיד. כלומר, אמנם מצד אחד איזה חכם הרואה את הנולד, כך מופיע בגמרא, במסכת תמיד בדף למד ב' כתוב שאלכסנדר מוקדון שאל את חכמי הנגב מה יקרה חכם, ואמרו לו חכמי הנגב איזו חכם הרואה את הנולד. זה לא המשנה עם פרקי אבות פרק ד' שכתוב שם איזו חכם הלומד מכו אדם. אם כן, איזו חכם הרואה את הנולד? אז אם החכם הוא זה שרואה את הנולד, אז כדי להיות חכם צריך לראות את הנולד, אז ודאי שאדם צריך להשתמש באיזשהו ידע מההיסטוריה, מה שידוע לו, כדי לבחור החלטות לגבי העתיד שלו. אבל זה לא רק תלוי בזה, תלוי בעוד משהו, וזה העיקר. האדם לא רק בוחר, לדוגמה, שידוך מסוים. האדם לא בוחר רק לדוגמה מקצוע מסוים. האדם לא בוחר רק קהילה מסוימת או בית מסוים. האדם צריך להמשיך לבחור. כלומר, ברגע שדוגמה האדם בחר שידוך מסוים, ברגע שאדם בחר קהילה מסוימת, יש המשך עבודה להתרכז במעלות של הבחירה, ולנטרל את החסרונות שיכולות לבחירה. הרי לכל בחירה שהאדם יעשה בחיים יש יתרונות ויש חסרונות. אז מהי בחירה נכונה? בחירה נכונה היא לא מצב שאדם נקלע אליו, אלא מצב שאדם יוצר אותו. איך הוא יוצר אותו? התשובה היא, עצם זה שהאדם מתרכז במעלות של הבחירה שלו, אז הוא מרגיש את המעלה של הבחירה. הוועדה אומר, אבל אם אני אבחר מקצוע מסוים או שידוך מסוים ואני אמצא בו חסרונות, אז מה אני אעשה? התשובה היא, בכל מה שנבחר יהיו חסרונות. אז מה עושים? מה שעושים זה לא מתרכזים בחסרונות או מתרכזים בפתרונות לחסרונות או מתרכזים במעלות. הבחירה היא לא אירוע חד פעמי, היא אירוע מתמשך. אירוע מתמשך שפעם אחר פעם, האדם מתמקד בבחירה, במעלה של הבחירה, בניצול הבחירה. בחרתי מקצוע מסוים, איך אני יכול להפיק ממנו את המירב? בחרתי קהילה מסוימת, איך אני יכול לתת ולקחת שם את המירב? בחרתי סגנון הורות מסוים, איך אני יכול יציב ונאמן להורות הזאת ולקבל ולתת את המירב באותה הורות? אם כן, בחירה היא מערכת שבה האדם מתרכז באותה בחירה ומנצל את אותה בחירה, וכך הוא חווה את הבחירה. אז אם כן, זוהי הבחירה. מצד אחד, האדם ייקח את הנתונים שיש לו כדי לעשות בחירה עתידית, אבל יחד עם זאת, לאחר מכן, כדי שתהיה אין שמחה כהתרת הספקות ובחירה נכונה, אז זה כפי מה שהגדרנו כעת. שאלה נוספת, איך לאה הייתה סנועה? הרי זה לא ייתכן שיעקב יהיה שונא את לאה. זו השאלה. התשובה היא, אמנם לאה לא הייתה סנועה. הרמב"ן אומר, מה שכתוב שלאה הייתה סנועה, הרי כתוב גם כן שויאהב יעקב את רחל מלאה. אז אם הוא מעדיף את, אוהב את רחל מלאה, זאת אומרת שרחל היא לא, לאה היא לא סנועה, הוא רק אוהב יותר את רחל מאשר את לאה. כמובן שאהבה שם מדובר על אהבה, כיוון שהוא ראה שהייעוד שלו הוא יותר, לפי מה שיעקב הבין, הכל לפי דרגתם כמובן, לא שאנחנו מבינים בדרגות האבות, אבל לפי מה שרבותינו לימדו אותנו, והראו לנו איך להסתכל על הדברים, אז יעקב יותר ראה את ההתאמה בינו לבין רחל, ולא בינו לבין לאה, ולכן העדיף את רחל, כמובן הכל מבחינה רוחנית, ובכל אופן כתוב שלאה הייתה סנועה, אבל לא כתוב בעיני יעקב, ככה אור החיים הקדוש אומר, לאה הייתה סנועה, תראו אור החיים, מפתיע מאוד, אומר אור החיים, לאיתה הייתה סנועה, היא חשבה שהיא הייתה סנועה. אבל לא כתוב שיעקב שנא אותה. בכל אופן, אור החיים ככה מעריך בהסבר הדברים, שהיא חשבה שהיא הייתה סנועה בעיני יעקב. וכפי שכתוב, וכפי שהרמב"ן גם כן אומר, שלאה סנועה, הכוונה היא שפחות אהובה. זו הכוונה סנועה. כי כך נוכל, וכך נוכל להבין את הפסוק האחר שאומר ש... ויאהב יעקב את רחל מלאה. אם יש העדפה של זו על זו, זאת אומרת ששניהם הוא עדפות, רק העדפה מזו על זו, אז שניהם אהובות. שאלה נוספת, אני רוצה לעשות בחירה בחיים, כדי להוכיח לאנשים שאני שווה. האם זו היא גישה נכונה? התשובה היא לא. לא גישה נכונה. לא גישה נכונה, לעשות החלטה בחיים, אם השאיפה היא להוכיח שאני שווה, המשימה היא תימשך לעד, היא לא תיפסק. למה? כי מהרגע שהאדם הודה שהחשיבות שלו היא מוטלת בספק, אז ההוכחה תימשך לעד. קודם כל, צריך האדם להוכיח לעצמו שאני שווה. לאחר מכן, שהמטרה שלי שווה. זהו. אם אנשים יאהבו או לא יאהבו, נשמח לשמח אנשים אחרים. אבל יש גבול כמה נוכל לשמח אנשים אחרים. אנחנו נצטרך לראות כמה אפשר לשמח, והם יצטרכו לראות כמה אפשר להסתדר איתנו, למרות שאנחנו לא תמיד מסמכים אותם. זהו, זה האיזון שיהיה בין בני אדם. כך צריך שיהיה. אבל אם והיה ואדם כבר מחפש לראות איך הוא משמח אנשים אחרים, או איך הוא שווה בעיני אנשים אחרים, אז אם השאיפה שלו היא להוכיח כמה הוא שווה, המשימה היא לא תיפסק. המשימה היא עבודה, כי מהרגע שהוא מודה שהוא לא שווה, אז הוא תמיד יהיה לא שווה בעיני עצמו. בזה הוא טועה. שאלה נוספת. מה הכוונה? עיוות חשיבה. מהי חשיבה מעוותת? מה הכוונה עיוות חשיבה? לדוגמה, אדם מפחד לטעות, זה נורמלי. אז יש לו חשיבה, מפחד לטעות. אם הוא יטעה, אז יכול להיות שיצחקו עליו, ישפילו אותו, ידברו עליו רעם. אז זו החשיבה שיש לו. מאחורי החשיבה הזו, יש לו רגש, פחד. אם אני אעשה ואני לא אצליח, אנשים יצחקו עליי, זו החשיבה. ואז בעקבות זה, מגיע רגש פחד. לא כדאי לעשות, כי אז אולי יצחקו עליי. אז אם כן ישנה הנחת יסוד של לטעות זה רע. יכול להיות הדוגמה שבגיל קטן הוא עשה כל מיני דברים בבית, ניסה לעזור לסייע, הוא עשה דברים שמבחינתו היו נחמדים, משחקים וכדומה, וכעסו עליו מאוד, איך אתה עושה, מה אתה עושה? והוא לא חווה את הערה רק בתור כעס. באופן טבעי הורים יכולים לחזור הביתה, לחוס על המעביד, על העובד, על כל מיני דברים, ואת הכעסים לא תמיד מוצאים במקומות הנכונים והראויים, ומוצאים במקומות שמרגישים ששם הכל יותר נסלח, וזה בבית וזה מול הילדים, וחושבים שזה נסלח, אבל צוברים ריביות ובגילאים מאוחרים יותר, הילדים מגיבים עם כל העוצמה ועם כל הרמה, ועם כל התסכול המצטבר עם ריביות רגשיות קשות. אבל בכל אופן, בינתיים חשב ההורה שזה נסלח. בטעות שלו, זה גם כן עיוות חשיבה. וכך הוא חשב. היות שכך הוא חשב, אז הוא הרשה לעצמו. הילד בינתיים פיתח חשיבה שאומרת, לטעות זה דרמטי, אסור לטעות. ואז הוא חי בגיל קטן עם הרבה רגשות אשמה או פחד. החוויה הזאת הולידה מסקנה. היה כאן מסקנה. אם אני טועה, מי יודע מה הולך להיות? אז אם כן, כיום יש לו מערכת חשיבה. הרגש, פחד, הולך אחרי המחשבה, אסור לטעות. המחשבה היא לא בהכרח מדויקת, אבל כך מרגיש האדם. זה שאדם מרגיש שהחשיבה היא חזקה, היא לא הופכת להיות מדויקת, היא רק הופכת להיות חזקה. לא בהכרח כל חשיבה היא בהכרח חשיבה שכדאי לחשוב אותה. היא חשיבה. צריך לבחון בראיית תוצאות. אם בראיית תוצאות האדם הזה יש לו פחות חברים, פחות התקנות, פחות הצלחה. אם נשאלת האדם הזה, אם הייתי מוריד לך את הפחד מהחיים, מה אחרת היה קורה לך בחיים, והוא היה אומר, הייתי מצליח, מסגשג, מגיע למקומות חדשים בחיים, אז יכול להיות שהאדם הזה, הוא סובל ממה שנקרא עיוות חשיבה. אז מה כדאי לעשות? לעשות. מה יהיה לאחר מכן? תהיה טעות. מה תהיה אחרי טעות? לא יקרה כלום. ואז בהדרגתיות יראה אדם שיכול שהוא טועה, אבל תגובות לא פרופורציונליות, לא מידתיות שהיו בעבר, הן לא בהכרח, יהיו גם כן בהווה, וכך האדם מפתח בהדרגתיות גישה שהיא מותאמת יותר למציאות שאותה הוא רוצה לייצר ובאחריותו לייצר. כי אם אין אני לי, מי לי? מי יצר, מי יכול לייצר לאדם את מציאות החיים שהוא אמור לייצר לעצמו? האדם היא הבחירה שלו. כמובן, צריך תמיד לזכור שגם כשאני לעצמי, מה אני? כי הכל בידי שמיים והתוצאות הן בידי שמיים. אז האדם יעשה את הבחירה שלו, והתוצאה היא בידי שמיים. כאן תורניתנו מגיעה לסיומה. נרצה להודות למי שהיה איתנו באולפן, שלמה פולק, אורי כהן. לכם המאזינים, ובעזרת השם מחר בשעה 6:10, כאייל תערוג בנושא ביטחון בהשם. לילה טוב, היו ברוכים.